ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת דף קוף למד ווף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן המשנה והגמרא, נפנה לשוליים. שם רואים נושא. כתבנו כך: כתיבת שטר שיחול הקניין לאחר מיתה. אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם דיברנו באריכות בנושא של מתנת שכיב מרע. כאן אנחנו נדבר על מתנת בריא, אדם בריא, שהוא מתכוון למסור נכסיו במתנה, אבל שיחול הקניין אחר מותו. איך ניתן לעשות כזה דבר? המשנה: הכותב נכסיו לבניו, ושוב אנחנו מדגישים בריא, והרשב"ם פה מוסיף עוד רובד של הבנה שבכלל לא רואים במילים שקראנו. אז מיד, מה כתוב ברשב"ם? הכותב נכסיו לבניו, בריא שרוצה לישא אישה ואינו רוצה לשעבד נכסיו לאשתו, פן יפסידו בנים שיש לו מאשתו ראשונה, ורוצה לכתוב להם נכסיו לאחר מותו, אלא שיוכל אותו בעל הבית, אותו אבא, שיוכל פירות בחייו. צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה, דמשמע מהיום יהיה קנוי לך גוף לבדו, ואז זה פותר את הבעיה של שעבוד נכסיו לאשתו השנייה, זה כבר קנוי לפני נישואיו לבנו. ולאחר מיתה תהיה נגמרת המתנה שתאכל גם הפירות לאחר מיתתי. אבל בלא מהיום, אם לא מוסיפים את המילה הזאת, לא נתן להם כלום. דאין מתנה לאחר מיתה, דבי שעתיים לא חלק בהן שיוכל להקנותן. טוב, אנחנו נחזור למשנה. אז מי שכותב נכסיו לבניו, עם כל הרקע שראינו ברשב"ם, צריך שיכתוב מהיום לאחר מיתה, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אינו צריך. יש כאן מחלוקת תנאים, אם כדי שהמתנה תהיה מועילה, האם צריכים את הנוסח הזה של מהיום. לפי רבי יהודה זה מעכב, לפי רבי יוסי לא. אז מה טעם לרבי יוסי? נמתין לראות אותו בגמרא. הכותב נכסיו לבנו. רק נציין שהרשב"ם על קטע זו של המשנה נמצא בסוף העמוד. אז הכותב נכסיו לבנו, הרשב"ם אומר גם כן למישהו אחר, לאחר מותו. זה אותו רעיון של מהיום ולאחר מיתה. אז זה מה שקרה, בן אדם כתב נכסיו לבנו מהיום ולאחר מיתה. האב אינו יכול למכור מפני שהם כתובים לבן. שוב פעם אנחנו מדברים על בריא, אז המושג הזה של חזרה ממתנתו לא קיים. משהו חל. אז מאחר שהמתנה חלה, האב הוא לא יכול למכור את הכל, הגוף והפירות, כי הם כתובים לבנו, כוונה, הגוף נכתב לבנו, לבעלות בנו, מעכשיו. נכון, הפירות לאחר מיתת האב. והבן אינו יכול למכור, כוונה, הוא לא יכול למכור למישהו אחר, למכירה גמורה, בפני שהן ברשות האב. האבא עדיין אוכל פירות. מחר האב מכורים עד שימות. אם האב מחר מה שלפחות מה שיש לו, דיינו הפירות, הם מכורים עד שימות. מחר הבן, אם הבן מחר בחיי אביו, אין ללוקח בהן כלום. עד שימות האב. הבן ניסה למכור את הפירות, אין לו כלום עד שימות האב. אין לו כוונה, אין לו, קודם כל אין לו לבן, אז הבן לא יכול למכור מה שאין לו, אז לא, המחירה שלו לא יחול עד שימות האב. שואלת הגמרא, וכי כתב מהיום לאחר מיתה, מה היה? ואפילו אם הוא כתב את הנוסח הזה, למה אתה בטוח שזה חל, שזה תופס? האתנן, בעניין גט. אדם שאדם אומר לאשתו, כאילו אומר, הרי זה גיתך, מהיום ולאחר מיתה. גט ואינו גט. אנחנו מסופקים. האם הוא מתכוון שזה יחו מהיום? או לא. או הוא מבטל את האימרה הזאת, אלא שיחו רק לאחר מיתה. אז יש כאן ספק. ואם מת, אם אותו אדם שניסה לגרש את אשתו מת, חולצת ולא מתייבמת. היא חולצת, עושה חליצה במסגרת הדיני ייבום חליצה, זה חליצה, כן, אבל היא לא תתחתן, כי אולי היא גרושה, ואם היא גרושה היא אסורה לאחיו של המת. אז מה רואים? שהלשון הזה של מהיום ולאחר מיתה, זה דווקא מכניס אותנו לספק, לא נחשב נוסח שאפשר לסמוך עליו שיחול אותו עניין. הגמרא עונה, אין מה להשוות דיני גט לדינים שלנו, לדיני כתיבת מתנה. הטעם מספקלן איתנה והיא חזרה. וכפי שהסברנו בעניין הגט, יש ספק. קודם כל, יש רק דבר אחד, הגט. אנחנו נשווה את זה למתנה שאין כאן דבר אחד. יש דווקא שני דברים, יש הגוף והפירות. אבל בעצם, אצל הגט, יש רק השאלה של הגירושים. ובזה אנחנו מסופקים. אם זה תנאי שהגט יחול מהיום ותתגרשי בו לאחר מיתה, זה הצד שזה תנאי, או חזרה, אולי הכוונה שלא היה, את מגרשת מהיום, לא, 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 רק לאחר מיטה, וכמובן אין גט לאחר מיטה. אבל, הכי כמר לי, הבניין המתנה שהוא כותב לבנו באותו נוסח מהיום לאחר מיטה, יש לזה הסבר הרבה יותר ודאי, ומה הכוונה שלו? גופה כאן היא מהיום, פירה לאחר מיטה, והנה יש לכם את הביטוי מהיום ולאחר מיטה. המהיום מצביע על קניין הגוף מעכשיו. הנאה מהפירות זה יהיה לאחר מיטה. אנחנו נפנה לפירוש הרשב"ם. בקראת סוף שורות הקצרות יש לנו בגמרות המסומנות שלנו מעוינים ומשני, כתוב שם ברשב"ם, הטעם גבי גט לא שייכי בשתי מתנות, כי אחה, כאילו בניגוד לפה, דנימה מקצת הגט מהיום מקצתו לאחר מיתה, כאילו אמר גבי מתנת קרקע. אי אפשר לחלק בעניין גט, שישה קצת מגורשת מהיום וקצת לאחר מיתה, זה אבסורד. מה שאין כן במתנה, היו כך, מספקה לן, איתנה, אבי וכו', כאילו פרישית, כמו שהסביר מקודם. אבל אחר יקלו קומי טוב היום שפיר, אבל בעניין מתנה בנוסח הזה של מהיום החמיטה אפשר להסביר את זה בטוב טעם. דחי כמלה גופה מהיום פיר לי אחר מיטה, וכיוון דיקה למי מרחי, מאחר שזה ניתן לומר, לא נתכוון לא לתנאי ולא לחזרה, דחי משמע תווה, זה יותר מסתבר כפי שאמרנו, הגוף מהיום פירות לאחר מיטה. אנחנו, לפני שנתקדם בגמר, לפני לשוליים בצד, יש לנו נושא, וכתבנו שיטת רבי יוסי, ואפילו בלא כתב מהיום השטר כשר, מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו. אדם כותב תאריך בשטר, וזה עצמו מוכיח שזה הוא רוצה שזה יחול מהיום. אחרת למה הוא כתב את התאריך? הגמרא, רבי יוסי אומר, אינו צריך. רבא ברבוע חלש. אני יכולה, לגבי רב הונא ורב נחמן, שני גדולים האלו באו לבקר אותו, אמר לרב הונא ורב נחמן, הנה הם אסף ביתו, ורב נחמן פונה, רב הונא פונה לרב נחמן, אתה תשאל ממנו בעי מיני, הלכה כרב יוסי או אין הלכה כרב יוסי? האם אפשר גם בלי כתיבת מהיום שיחול המתנה או לא? אמר לי רב נחמן, לפני שהוא מתקדם פנימה, הוא פונה חזרה לרב הונא, אומר, תעמי דרבי יוסי לא ידענה, הלכה היא באי מיני, אני לא מבין את השיטה שלו, אז, ואתה רוצה שאני ישאל עם הלכה כמותו? אמר לי רב הונא, אומר, אין בעיה, את באי מיני הלכה היא לא, ותעמי ענה, מין הלך, אתה תשאל עם הלכה כמותו או לא, ואני אסביר לך את הטעם בא מיני. אז רב נחמן שאל, אמר לי, אז רבא בא, הוא שהיה חולה, הוא אמר, אחי, אמר רב, הלכה כרבי יוסי, שהשטר קשה גם בלי שהוא כתב מהיום. באתר דנפקו, אמר לי, אז אחרי שיצאו מביקור החולים, רב הונא אומר, היינו תמיד רבי יוסי. די אמר, זמנו של שטר מוכיח עליו. הזמן שכתוב בשטר מוכיח שמאותו זמן רצה הנותן מתנה שיחול המתנה. הרשב"ם בשורה השנייה מתחת לגמרא בשורות הרחבות מוכיח עליו שמאותו זמן התחילה המתנה. תהילו תימה אחי, זמן שנכתב בשטר בחינם נכתב, אלא ודאי הקנות מאותו היום נכתב. אנחנו נחזור לגמרא, תניא נמי הכי, יש ברייתא שאומרת אותו דבר. רבי יוסי אומר אינו צריך, כוונה לא צריך לכתוב מהיום, מפני שזמנו ששטר מוכיח עליו. אנחנו נפנה לשוליים. הנושא, שטר שכתוב בו קניין לפי רבי יהודה, שאצלו אמרנו שמהיום הוא מעכב, האם צריך שיכתבו בו מהיום, או שנאמר דקניין יתרה שכתבו בו הווה איפוי כוח לקנות בו מהיום? אז אנחנו שוב פעם נזכיר ששאלה שלנו מופנית מבוסס על שיטת רבי יהודה. מבחינת מבנה יש לנו מספרים רומאים 1, ואתם רואים 4 שורות מהסוף מספר רומאי 2, שתי לשונות ברבא ורב נחמן. הלשנה הראשונה זה בצורת שאלה או תשובה, זה בא עם מיני, ולכן גם הדגשנו עם פס מקווקו הביטוי בא מיני, ובמספר רומאי 2 אתם רואים המקווקו זה עברת המילה אמר, כוונה בלי שאלה ותשובה. במספר רומאי 1 אנחנו גם נראה משולשים, הם מייצגים שתי דעות במתי צריך שיהיה כתוב בו מהיום, ואין קניין יתרה. טוב, הגמרא, בא מיני רבה מרב נחמן, בהקנאה, לא שם קניין, בהקנאה מהו? זה שטר שכתוב בו קניין, לפי שיטת התנא רבי יהודה שראינו, האם צריך בשטר כזה שיכתב מהיום? אמר לי, אז רב נחמן עונה, בהקנאה אינו צריך. רב פאפי אמר, איקה אקניתא דצריך, ואיקה אקניתה דלא צריך, כוונה לא צריך את המהיום. הכל תלוי באיך שאיך מנסחים את זה. אז ראינו פה, רשמנו כבר א' וב', וכאן הגמרא מסבירה הב' קודם, לכן שוב פעם רואים ב' בסוגריים, אם הנוסח הוא אקניי וקנינה מיני, לא צריך, לא צריכים את הביטוי מהיום. קנינה מיני ואקני צריך. הרשפם מרחיב, מסביר את זה, ואנחנו נסתכל ברשבם בשורות הרחבות. אקניי וקנינה מיני לא צריך. זהו שכותבים בכל שטר שכתוב בו קניין, שני קניינים. אחד בתחילת השטר, וכאן הנוסח, וכך אמר לנו אבו עליי עדים וקנו ממני וכתבו וחתמו. והיינו אקני, שיקנה לעדים בקניין סודר, לזכות לו למקבל מתנה. אז מה? הופעת המילה קניין בצורה כזאת וקנו ממני מצביע על נותן המתנה, הכינו שטר והוא העביר את השטר לאיזו אדם, אדם שלישי שמחזיק בשטר לטובת לזכות עבור המקבל המתנה באותו מה שכתוב בשטר. זה האקני בתחילת השטר. עכשיו, ואחד בסוף השטר, ממשיך הרשב"ם, כאן הנוסח, וקנינה מן פלוני לפלוני ככל מה כתוב ומפורש לעיל. זה הנוסח שמופיע אחר כך בשטר, כדי אמר לכמן בגט פשוט, צריך שיחזור מעניינו, ששטר בשיטה האחרונה, מין חזרה תמציתי למה שנכתב למעלה בשטר. והלכך אם כתוב בראש השטר אקני, ובספר כתוב וקנינה, היינו איפוי כוח. דמשמע שני קניינים, הוא הקנה, וגם אנו קנינו ממנו. וקניין יתרה הוא איפוי כוח לקנות מהיום. לכן, אם הוא מנוסח בצורה כזאת, אין צורך למילה מהיום, כדי שיחול השטר מהיום. ואני מדגיש פה, אפילו לשיטת רבי יהודה. אבל, ממשיך הרשב"ם, אם כתב בראש השטר וקנינה, ובסוף אקני, משמע קניין אחד, דפירושי כמפרש, וקנינה מיני, ואיך שרי יקנה לנו ואמר כך וכך אני נותן לפלוני. כך נראה שיטה זו בעיניי ועיקר. אנחנו נסתמך על מה שקראנו ברשב"ם, נצתמד לניסוח של שתי האפשרויות, ובכך אנחנו מבינים שאם הוא מנוסח בצורה כזאת אקני וקנינה מיני, זה נחשב כאיפוי כוח ולא צריך את המהיום. אבל ההפך, לפי הגישה הזאת, הוא כן מחייב את המהיום. זו שיטת רב פאפי בנושא הזה. אנחנו נראה עוד מעט רבו נברים של חולק. נמשיך בכל אופן בגמרא. מה תקיף לרב חנינא מסורה? ומי איקא מידי? דענן לא ידינן וספרי ידי. הוא סובר שאין רוב חכמים בקיאים בחילוק לשון זה. אז מה, חכמים לא יודעים וסופרים כן יודעים? הרשב"ם אומר דענן לא ידינן, אין רוב חכמים בקיאים בחילוק לשון זה, וספרי ידי בתמיעה דיאמרי, וכך נתכוונו ולא צריך למכתב מהיום. כאילו אפשר שלפי מה שאתה אומר אפשר לסמוך על סופרים, אם מנסחים את השטר בצורה כזאת אז לא צריך את המאה יום. אבל אם מנסחים את שיהיה ההפך, אז יהיה חסר אם לא כתוב מהיום. וואו, זה באמת הישג מצד הסופרים. מה, הם כן יודעים את זה, ואנחנו החכמים לא, לא, לא יודעים את זה, את ההבדל הזה. הגמרא ממשיכה, שאלנו לספרי דאבא אביידי, ולספרי דרב אביידי. בניגוד לתמיהת רבי חנינה, רב חנינה שיצא מהנחה שאם החכמים לא יודעים את ההבדל, אז ודאי שהסופרים לא יודעים את ההבדל, ובבדיקה בשטח גילינו לא כן הדברים. נמשיך בגמרא. רב הונה ברי דבשו אמר, בין אקנה וקנינה מיני, בין קנינה מיני ואקנה, לא צריך, אין צריך לימי היום. אפילו, אני מדגיש עוד פעם, אפילו לרב יהודה, לתנה, רבי יהודה, יש עוד נוסח, ובדוכן פתגמי דאבי באן פנה פליגי. אם נוסח כזה מופיע, אז יהיה מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי לצורך של מהיום. מה עומד מאחורי המשפט הזה או הנוסח הזה, ובדוכרן פתגמי וכולי? אנחנו נראה מיד ברשבם. ובדוכרן פתגמי היינו שטר עידות בלא קניין, זיכרון דברים. זה דוכרן, שלום, זה זיכרון, הדלת והזין בין ארמית ועברית מתחלפות. אז דוכן, יש לך את המילה זיכרון, פתגמי זה דברים, ולא כתוב פה קניין. והיינו כרב נחמן דאמר, הקנאה אינו צריך. ראינו מקודם בתחילת הדיון פה שרב שאל את רב נחמן, בהקנאה מה הדין? אז הוא אומר, בהקנאה אינו צריך. אז אם יש, אז יש שטר שכתוב בו לשון עדות בלי קניין, אז זה מחלוקת תנאים, ולפי הרשב"ם רב נחמן סובר או פוסק שלא צריך מהיום. אנחנו נמשיך בגמרא. אמר רב קנה, אמריתא לשמייתא, נשמעת הקמי דרב סביד מלהרדה. אני אמרתי את כל המהלך הזה בפני רב סביד, את הדינים, את השאלה של רב, התשובה של רב נחמן, ואמר לי, אתון אחי מתניתו לה, אתם מלמדים את זה בצורה כזאת שרב השאל מרב נחמן, ענן אחי מתנינה לה. יש לנו גרסה אחרת. ככה, אמר רבה, אמר רב נחמן, בהקנאה אינו צריך, אין צריך ביום, בין אקנה וקנינה מיני, בין קנינה מיני ואקנה, לא צריך, אין צריך למילה מהיום, גם לפי רבי יהודה. בדוכן פתגמי דאב רבן פנה פליגי, בנוסח כזה יש מחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי. הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו. אמרנו שאדם שכותב נכסיו או לבנו והוא עדין לאחר, ומה זה לאחר מותו? זה מהיום ולאחר מיתה. אנחנו כעת פותחים בסוגיה מפורסמת, הסוגיה שידוע כסוגיית קניין פירות, כקניין הגוף דמי או לא. איתמר, מחר הבן נגיד ברקע או של המשנה, שמה קרה? אדם כתב נכסיו לבנו לאחר מותו. אז אנחנו הסברנו שהבן רוכש את הגוף מהיום, והפירות רק לאחר מיתה, מיתת האב. עכשיו, הלך אותו בן, מחר הבן בחיי האב, ומת הבן בחיי האב. עכשיו, זה כבר מרכיב חדש. שהבן הזה בפועל לא ירש שום דבר. הבן מת בחייו, אבל כל זה אחרי שהבן עודו בחיים ערך קניין, מחירה לאיזו לקוח. האם ללקוח יש איזושהי טענה על בעלות אחרי מות האב? או לא, או הנכסים יעברו ליורשי האב, לא מגיע כלום ללוקח הזה. זה כאן השאלה. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', אמר רבי יוחנן, לא קנה לוקח. זה הכוונה אפילו לכשימות האב. הלוקח לא קנה. זה לא היה לבן מה למכור. אנחנו נצטרך כמובן להסביר את זה, ונעשה כך בהמשך. רבי יש לו כשאמר, קנה לוקח. והמוינים מבשרים לנו שכעת נסביר ונרחיב כל אחד בשיטה שלו. בצד יש לנו, נשים לב את הנושא קניין פירות כקניין הגוף או לא. הנושא עם מבנה יש את האותיות, את המספרים מומעים אחד ושניים. הגמרא שואלת למה היה צורך ללמד פעמיים מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בעניין קניין פירות כקניין הגוף. המשולשים שאנחנו רואים עכשיו יופיעו עוד פעם בהמשך להבליט שוב פעם רבי יוחנן וריש לקיש, כשמתייחסים בעיקרון לאותו סוגיה עם דוגמה אחרת. והשאלה שלנו היא למה יש צורך לזה, לשתי דוגמאות. בינתיים אנחנו ראינו מקרה שהאב כתב לבנו נכסיו מהיום ולאחר מיתה, אותו בן מחר לאחר, אבל הבן מת בחיי האב. האם ללוקח מגיע משהו? רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח. למה? קניין פירות כקניין הגוף דמי. הקניין פירות שהיה אצל האב, זה כאילו יש לאבא הזה לבינתיים הכל. קניין פירות זה כקניין הגוף דמי, אז אין לבן שום דבר, אין לו מה למכור. וכל זה כמובן למרות שהאב כתב לבנו את נכסיו מהיום לחמיתה, אבל נשאר קניין הפירות אצל האב. ומאחר שרבי יוחנן בדעה קניין פירות כקניין הגוף דמי, לקונה הזה מהבן לא יגיע כלום. וריש לקיש אמר קנה לוקח. למה? קניין פירות שנשאר אצל האב לבינתיים לאו כקניין הגוף דמי, ולכן לאב יש קניין פירות, אבל הגוף זה אצל הבן, והבן מחר את זה ללוקח. נכון, הבן מת בחיי האב, אבל זה לא ימנע מהלוקח מלקנות, כי הוא קנה מהבן שהיה לו מה למכור. ממשיכים בגמרא עם קושיה, ואנחנו גם סימנו את זה בהתאם, קושיה ארוכה. והפליגו באחד הזמנה דאיתמר. השאלה פה, למה צריכים רבי יוחנן וריש לקיש להציג את דעותיהם פה במסגרת של המחר הבן בחייו וכולי, כדי להבליט את שיטתם, כל אחד לשיטתו, בזמן שכבר הציגו את שיטתם במקרה אחר? המקרה האחר ייגע בתחום של מקרא ביקורים. אחרי שאדם מביא את הביקורים, פירות הביקורים לבית המקדש, הוא קורא פרשה בתורה, ובפסוקים הוא אמור לומר שהפירות האלו הם מהאדמה אשר נתת לי. עכשיו נקרא את הגמרא. דאיתמה, אחרי שהגמרא שאלה, והפליגו באחד הזין, הרי הם חלקו בזה כבר פעם אחת. דאיתמה, המוכיר פירות, המוכיר שדהו לפירות. יש אדם בעל שדה, והוא מצא לוקח, והלוקח קנה מבעל השדה את השדה לשם הפירות. או במילים אחרות, הוא קנה הפירות שיניב שדה זה. מה עם ביקורים? רבי יוחנן אמר, מביא וקורא. הוא מביא את הביקורים, אותו קונה, וגם קורא את הפרשה. וריש לקיש אמר, מביא ואינו קורא. רבי יוחנן אמר, מביא וקורא כסבר, כי רבי יוחנן הוא בדי הקניין פירות כקניין הגוף דמי. אותו לקוח שקנה את הפירות, הוא קנה את השדה לגבי פירותיו, הוא כאילו קנה את גוף הקרקע, ואין בעיה לומר את הפסוק האדמה אשר נתת לי, מתאים לו. ריש לקיש אמר, מביא ואינו קורא קניין פירות של הלוקח, לאו כי קניין הגוף דמי, ויהיה שקר מצידו לומר שהפירות האלו הם מהאדמה אשר נתת לי, בזמן שאין לו קניין הגוף. אז השאלה נשאלה, למה צריכים ללמד את שיטתם פעמיים? אמר לך רבי יוחנן, אף אגב דבעלמא קניין פירות כי קניין הגוף דמי, הכה איצטריך. ואנחנו הדגשנו עם פס כפול את הביטוי הזה, הכה איצטריך, וגם בשוליים התייחסנו לזה וכתבנו, רבי יוחנן וריש לקיש, כל אחד מסביר למה היה חשוב ללמד עמדותיהם בסוגיה שלנו, למרות שכבר חלקו בסוגיית המוכר שדה, שדה ולפירות. אז נמשיך בגמרא. אחה איצטריך, פה בסוגיה של מחר הבן בחייו, צריכים ללמד, רבי יוחנן אומר, אני צריך לומר מה שאמרתי. ואגב, מה רבי יוחנן אמר? הוא אמר, אפשר לבדוק את זה למעלה מיד עם הסימונים, רואים שלא קנה לוקח. ולמה לא קנה לוקח? כי קניין פירות שהיו אצל האב זה היה הכל, אז הבן לא היה מה למכור. אז צריכים בכל אופן ללמד את זה בנוסף לסוגיה של המוכר פירות לשדה בעניין ביקורים. למה פה צריך ללמד את זה? כי אם לא היינו מלמדים את זה, אומר רבי יוחנן, סלקה דייתך אמינה, אני לבד לעצמי הייתי חושב, אבא לגבי ברי אכולי אכיל, לשון מחילה, אותו אבא שהיה לו קניין הפירות, מאחר שמדובר ביחסיו עם בנו, זה מדובר בבנו, אותו אבא היה מוכיל לבנו הגוף. נכון באופן כללי קניין פירות כקניין הגוף, אבל השייכות של האבא לגוף דרך קניין הפירות שבפועל יש לו, אותו קניין הגוף היה מוכיל לבן לגמרי. ואז הבן הזה שמחר ללוקח יקנה הלוקח, חמש מלן דלו, אותו אבא לא מוכיל שום דבר, לא מוכיל לבן, כי יש כלל אחר שלגבי דנפשי נפשי עדיפה. כשזה מגיע לבן אדם עצמו, אפילו מול בנו, הוא יעדיף את טובת עצמו. אז הצורך לרבי יוחנן ללמד קניין פירות קניין הגוף פה, זה כדי להבהיר שגם פה קניין פירות שיש לאב כולל קניין הגוף, ואל תחשבו שאבא היה מוכיל אפילו לגבי בנו. וריש לקיש, ורב שמעון בן לקיש, שהוא ריש לקיש, רב שמעון בן לקיש אמר, אף אגב דבעלמא קניין פירות לאו, כי קניין הוא גוף דמי. ולכן מובא למה בעניין ביקורים הבן אדם לא קורה. הצטרך פה במחר בן בחייו צריכים עוד פעם להגיד שקניין פירות של האב אינו כקניין הגוף. למה יש צורך ללמד את זה? אומר ריש לקיש, סג דאית חמינא לבד היינו חושבים כל לגבי נפשי, אפילו במקום ברי נפשי עדיף עלי. כשזה מדובר על טובת עצמו, בניגוד לסוגיית מקרא ביקורים, זה לא עניין של עצמו, אבל פה בעניין בעלות על נכס וכל המשתמע מכך, זה עניין שאלה של טובת עצמי. הייתי חושב שכל לגבי נפשי, כל דבר שזה שאלה לטובת עצמו של אדם, הוא שומר על עצמו, הוא מקפיד על זה, אפילו במקום ברי, אפילו כשמדבר בעניין טובת הבן. כמה שמלן, בא ריש לקיש לשיטתו ואומר שקניין פירות שיש לו רעב זה לא הכל, זה לא כולל הגוף, כי באמת אדם מפרגן לבנו, בוא נגיד קניין פירות אינו כקניין הגוף. ולכן הבן שמחר בחיי האביב, למרות שאותו בן מת בחיי האביב, קנה לוקח, כי היה לו לבן מה למכור. כשרואים המשך הגמרא, גם מיד רואים בגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, השס עוזר משולשים, והם גם מופיעים בשני כיוונים. בצד בשוליים כתבנו מבנה, ואנחנו גם קוראים לזה מעקב. אם השפיץ למעלה זה לטובת רבי יוחנן, ההפך זה יהיה לטובת ריש לקיש. רק אם נתקדם רק בסימונים, קודם פותחים עם קושת רבי יוחנן לריש לקיש, זה לטובת רבי יוחנן, יהיה תגובה של ריש לקיש, לכן ארבע שעות מהסוף רואים משולש מהופך. ריש לקיש עונה לטובתו. בשורה האחרונה, מה רואים? רואים שוב פעם משולש הפוך. אז זה לפי הרשב"ם, הגמרא מקשה שם, בשורה האחרונה, על רבי יוחנן. רק למען האמת, יש לתוספות גישה אחרת. אבל אנחנו בשיעורים שלנו, במסגרת מפת התלמוד, שיעורים בגמרא לפי סדר דף היומי, אנחנו נמשיך עם שיטת הרשב"ם בסימוני הגמרא. בראש קופלה מזיין עמוד א', אנחנו עם משולש שוב פעם עם השפיץ למעלה, ולפי הרשב"ם כל זה זה חלק מהסברו של רבי יוחנן, והוא כאילו מגן על עצמו. עכשיו הגמרא, תשימו לב, קושיה ארוכה. איתיבי רבי יוחנן ריש לקיש, רבי יוחנן שסובר קניין פירות כקניין הגוף דמי, מקשה ממקור תנאי, אדם אומר נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחריו יירש פלוני, מת ראשון קנה שני, מת שני קנה שלישי, מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון. אותו אדם שלישי מקבל את המתנה הזאת, הנכסים האלו, דרך אדם השני, אבל אם מת שני בחיי ראשון, אז אין אפשרות לנכסים האלו להגיע לשלישי. אבל מה כן קורה? אז המקור קובע שהנכסים האלו הם, 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 הם עוברים ליורשי הראשון. עכשיו, איך אנחנו נתאר את את הבעלות של כל אחד מהאנשים האלו שהאדם הנותן אמר נכסי לך? מה הוא בעצם נתן לאותו מקבל מתנה? הוא נתן לו את הפירות. ואם איתה אומרת הגמרא שקניין פירות אינו כקניין הגוף ליורשי נותן מבעי עלי, כשמת השני בחיי הראשון, ואותו ראשון היה לו קניין פירות, אם אתה רוצה לומר כמו ריש לקיש שמה שהיה לו אינו נחשב כקניין הגוף, אז איפה קניין הגוף? נשאר אצל אותו נותן, אותו בעל הבית ראשון. אז היה צריך לומר במקור שאם מת שני בחיי ראשון, הנכסים יחזרו ליורשי הנותן. אמר לי ריש לקיש עונה, כבר תרגמה רב הושעיה בבבל אחריך שייני. כשרואים נתינת מתנה בלשון הזה נכסי לך ואחריך, יש לנו המחיצים מצד הגמרא וכבקבנו את הביטוי, את המילה אחריך, רואים את זה למעלה במקור. כשיש שימוש במילה אחריך זה שונה, זה משמע שהנותן נתן לא רק הפירות אלא הגוף והפירות הוא נתן לראשון. כשיש מילה מפורשת אז גם ריש לקיש מבין ומודה שכאן יש לראשון הכל. לכן אם זה לא מגיע לשלישי כי מת השני בחיי הראשון, כשימות הראשון, אז זה מגיע ליורשי הראשון, כי לאותו ראשון עצמו היה לו הכל. וכן רמי רבה בר אבונה כמי דרב, גם רבה העלה את הקושיה הזאת בנוכחות רב ואמר אחריך שאני אותו תשובה. שואלת הגמרא והתניא, יש מקור שאומר יחזרו ליורשי נותן. אז אדם אמר נכסי לך ואחריך יירש פלוני, ויש פה ברייתא שאומרת שאם מת השני בחיי הראשון ואחר כך מת הראשון, אז הכל יחזור ליורשי הנותן. זה משמע שמה שהיה בידיו של הראשון, קניין הפירות, זה לא, אינו כקניין הגוף. אז זה נגד רבי יוחנן. הגמרא עונה לטובת רבי יוחנן. אנחנו ממשיכים בקוף למד זין. תנאי הנושא הוא שנוי במחלוקת תנאים. דתניא, נכסי לך ואחריך לפלוני, וירד ראשון ומחר ואחר, השני מוציא מיד הלקוחות, דברי רבי. אז מה שיטת רבי? ככה, קניין פירות שהיה לראשון אינו כקניין הגוף. ואז מה עשה פה הראשון הזה? הוא מחר את זה לאיזו לקוח. בסדר, אבל מחרת רק קניין פירות שאינו כקניין הגוף. ולכן השני יכול להוציא את הקרקעות האלו מהלקוחות. רבי שמעון, רבן שמעון גמליאל אומר, אין לשני אלא משהו שיהיה ראשון. מה קרה? הראשון מחר ללקוחות. אז אם הוא מחר ללקוחות, אין לשני מה, אין לשני למה לצפות. כי קניין פירות שהיה לאותו ראשון, כקניין הגוף, המחירה שלו מחירה גמורה, והשני לא יכול לגבות מהם כלום. אז שוב פעם, לפי רבי, קניין פירות אינו כקניין הגוף, רבי שמעון גמליאל, קניין פירות כקניין הגוף, ורבי יוחנן שאמר קניין פירות כקניין הגוף, הוא כרבי שמעון בן גמליאל. אז מבחינת רבי יוחנן אנחנו מסתדרים, ושוב פעם אני מדגיש את ההסבר שאנחנו נותנים זה אליבא דרשב"ם. לפי הרשב"ם רבי יוחנן הוא יכול להסתדר, למרות שהעניין שנוי כמחלוקת תנאים, יש לא על מי להתבסס. ואם מעיינים ברשב"ם לפי ריש לקיש אין מחלוקת תנאים, בעיקרון כולם מסכימים שקניין פירות אינו כקניין הגוף. ואם רואים פה במקורות מישהו שכאילו סובר אחרת, זה בגלל שאותו שיטה סובר אחריך שיימי. אבל יש פה בעיה חדשה. הצגנו כרבי, לפי רבי יוחנן כמובן, כמן דאומר שקניין פירות אינו כקניין הגוף. והצגנו רב שמעון גמליאל שקניין פירות כקניין הגוף. ורמיני, עכשיו אנחנו מעלים סתירה. נכסי לך ואחריך לפלוני, יורד ראשון ומוכר ויוכל דברי רבי. לפי רבי אין בעיה לראשון למכור, משמע שקניין פירות שהיו בידיו כקניין הגוף יכול למכור. רבי שמעון בן גמליאל אומר אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד, משמע לפי רבי שמעון גמליאל שקניין פירות אינו כקניין הגוף. כמעט מפורש פה, אין ראשון לאכילת פירות בלבד, אין לו גוף. קשיא דרבי אדרבי ודרבי שמעון גמליאל אדרבי שמעון גמליאל. הגמרא עונה דרבי אדרבי לא קשיא, הלגופה הלפירה. המקור השני שאמר יורד ראשון ומוכר, כן, הוא יכול למכור את קניין הפירות, יכול למכור זכות אכילת פירות למישהו אחר. זה, ולכן הוא מנוסח יורד ראשון ומוכר, מוכר את מה שיש לו, קניין פירות. המקור הקודם שאמר שאם הראשון מחר השני מוצאים יעל הלקוחות, זה בגלל שהראשון לא היה לו קניין הגוף, לא היה לו זכות למכור גוף הקרקע, לכן השני מיוציא מעל הלקוחות. דרב שמעון בן גמליאל עד רב שמעון בן גמליאל לא קשיא, הלכתחילה הדיעבד. רבי שמעון גמליאל הוא סובר קניין פירות כקניין הגוף. המקור השני שבו נאמר אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד, זה מראה שלכתחילה אין לו, אין לו מה למכור. כאילו לכתחילה הרי אתה יודע שאותו שנתן לך את זה רצה שיהיה אחריך לפלוני. אז לכתחילה אל תמכור, אבל מאחר שקניין פירות כקניין הגוף לפי דעתו של רבי שמעון גמליאל, זה מה שרואים בברייתא הראשונה, שהוא אומר אם מחר הראשון ללקוח, אין לשני אלא מה ששיהיה ראשון. כי בסופו של דבר אותו ראשון היה שהיה לו קניין פירות הוא כקניין הגוף. זה בדיעבד שהמחירה נחשב מחירה, כי לכתחילה כפי שאמרנו צריכים לקחת בשבון את רצון הנותן, וזה היה שהשני יקבל ולא איזושהי לקוח. אמר רבי, איזה הוא רשע ערום ערמומי, זה המעשי עיצה למכור בנכסים כרבי שמעון גמליאל. בדיוק הדוגמה שראינו מקודם, יש אחד שנתן נכסים לפלוני ואמר אחריו לפלוני. אז ידוע לראשון שהנותן מתכוון שהשני יקבל את זה. מה אתה עכשיו בא לתת עצה לאותו ראשון? תשמע, תמכור ללקוח ואז הלקוח יקבל את זה ולא אותו שני. אבל זה בניגוד לרצון אותו נותן הראשון, הבעל הבית הראשון. לכן נכון שהמחירה ללקוח יחול, אבל לבוא לתת עצה לאותו ראשון למכור, בסופו של דבר אתה נחשב רשע, כי אתה לא נהנה כלום, אתה רק נותן עצה לאותו ראשון למכור, אז אתה נחשב רשע. הרי בדרך כלל אין אדם חוטא ולא לא. אם אדם כבר חוטא, עושה משהו לא כהוגן, לפחות שהוא ייהנה. פה אותו נותן עצה לא נהנה כלום עצמו, לכן הוא נחשב רשע ערום. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רבי יוחנן, ויש פה סימון והסבר בצד, יש לנו מבנה וכתבנו הערות של רבי יוחנן בשיטת רבי שמעון בן גמליאל. אז אם סוקרים את השורות הבאות רואים שימוש בצורה הזאת, צורת הבית, ובו יודגש שמו של רבי יוחנן. הנושא כתבנו, אף הפי שאמר רבי שמעון מיל נכסי לאף אחר לפלוני, אם מחר ראשון לאחר אין לו לשני אלא מה השישי הראשון, אם הראשון נתן לאחר במתנת שכיב מראה, לא עשה כלום. או במילים אחרות, עד עכשיו שראינו שאם הראשון מחר מה שמחר מחר, זה תופס, לא מדובר אם אותו ראשון נתן אצל אחר במסגרת מתנת שכיב מרע. הגמרא, אמר רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, שבמקרה של הראשון שקיבל בשרשרת בני אדם האלו, הראשון שמחר, אמרנו אין לשני אלא מה ששיהיה ראשון, ככה זה הלכה. הוא מודה שאם נתנן במתנת שכיב מרע, רב שמעון גמליאל יודע אבל שאם הראשון נתן את זה שהוא היה על ערס דווי, הוא נתן את זה לאיזו חבר שלו במתנה, אותם נכסים שאמורים להגיע אחרי מות הראשון לשני, באמת פה זה יגיע לשני. עוד פעם נקרא, שאם נתנן במתנת שכיב מרע לא עשה כלום, לגבי אותו אחר הוא לא עשה כלום, והשני יקבל את הנכסים. מה היא טעמה? אמר הבאים, רק נשים לב שיש לנו הגענו את שמו של הבאים והוספנו גם מספרים רומאים אחד ואחר כך שניים, ובצד בשוליים כתבנו הנושא מבנה, יש את העיגול, מספרים רומאים אחד ושניים, שתי לשונות באביי, מתי נעשיר מירה חלה, יש כאן לשונות, לאחר מיטה, עם גמר מיטה. כאן אנחנו מדייקים בשניות ממש. יש, איך, יש לאחר מיטה ויש עם גמר מיטה. אמרנו לבינתיים שרב שמעון אומר, שאומר קניין פירות קניין הגוף דמי, אם אותו ראשון נתן את השדה במתנת שכיף מירה לאותו אחר, לא עשה כלום, והשני האחריך יקבל את המתנה הזאת, את הקרקעות האלו. מה הייתה בה? אמר הבאי, מתנת שכיף מירה לא קנה אלא לאחר מיטה. הוא כבר קדמו אחריך. המילה ואחריך משמע שהמתנה מתבצעת עם גמר מיטה, לא אחר מיטה אלא עם גמר מיטה. בשנייה שפורחת נפשו של אותו ראשון, הנכסים עוברים לשני. מתנת שכיבה אין לו סיכוי לחול באותו שנייה, אלא בשנייה שנייה אחר כך, דיינו אחר מיטה. והאם מתנת שכיבה אחר מיטה, אז אחריך הוא קידם אותו, כי אחריך משמע שנייה מוקדמת ממנו עם גמר מיטה. כאן קושיה ארוכה, ומי אמר הבאי אחי שמתנת שכיבה חלה לאחר גמר מיטה, והאיתמר מתנת שכיבה מאימתי קנה? הבאי אמר עם גמר מיטה. יש בסוגריים שיטת רב, אבל אנחנו לא אמורים להדגיש אותו בכלל, כי הדיון הוא בסביבת שיטת הבאי. בכל אופן נקרא את הסוגריים, ורב אמר לאחר גמר מיטה. מה השאלה פה? לפני, בעיגול הראשון, הבאי אמר שמנה שכיבה היא לא תופסת, אלא היא לא קנה, אלא לאחר מיטה. ופה הוא אומר עם גמר מיטה, ודווקא רב אומר לאחר גמר מיטה. הגמרא עונה, אדר בי רבי, מה היא? רבי חזר בו מהגישה השנייה שלו בעניין מתנת שכיבה, לא חל עם גמר מיטה, אלא באמת לאחר מיטה. שואלת רמה, ממאי דמאי אדר בי, דמא מאדר בי? מי אומר שהוא חזר מעמדתו המסומן אצלנו מספר רומי 2? אולי הוא חזר מעמדתו המסומן מספר רומאי 1. לא סלקה דייתך דתנן. יש משנה בעניין גיטין, שאם אדם מנסח את נתינת הגט שיחול ביחד עם מיטתו, רואים שהגט לא חל. ומכאן אנחנו נוכיח שאם הניסוח הזה נחשב עם גמר מיטה, אז למה הגט לא חל? תתנה, נקרא את זה בגמרא, זה גיטך עם מתי, כאילו אם אמות אז יהיה גט. זה גיטך מחולי זה, הכוונה לאחר גמר חולי, היינו לאחר מיטה, או עוד לשון, זה גיטך לאחר מיטה. לא אמר כלום. אנחנו מיד נפנה לרשב"ם. זה גיטך לאחר מיטה, לא אמר כלום, דלא גמר לגרשה עד לאחר מיטה, ואין גט לאחר מיטה. אנחנו נדלג ברשב"ם לשורה שלישית מתחת לגמרא, יש לנו כוכבית. מיהו שמינה מינה דלאחר מיטה כמגרש לה? ואמרנו זה, ולכן אינו גט, לכן זה לא מועיל. הוא עדין למתנתו של השכיב מרע, תהי עם גמר מיטה, עם הכוונה של מתנת השכיב מרע שיחול עם גמר מיטה, אם כן, אז גם אותו דבר אצל הגט, אם כן, הווי גט. ומאי קטני לא רמה כלום. מזה מוכח לאביי שאין אין להחזיק בשיטה שמתנת שכיב מרע זה קונה עם גמר מיטה, מאחר שרואים בסוגיית נתינת הגט שהוא אמור לחול לאחר מיטה, ולכן כתוב פה לא אמר כלום. אנחנו חוזרים ואומרים עוד פעם שאם הכוונה שיחול עם גמר מיטה, אז לא היה כתוב פה לא אמר כלום, הגט היה יכול לחול. עד כאן שיעורנו להיום.